מקור ראשון, הסקטים.
הרמדאן נפתח ואיתו גל טרור. גדעון סער פורש מהמחנה, והפרק החדש בסערת החרדים. שלום וברוכים הבאים לנמנים למקור, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר ואיתי באולפן היום, הודעה קריש רזוני, גדעון טוקוב, ואורח מיוחד בפעם הראשונה, כתב ההתיישבות והמשטרה, שילה פריד. מה נשמע?
שלום שלום.
יאללה מתחילים. אז שילה פריד, לכבוד הרמדאן, אתה כאן איתנו, גם תושב העיר לוד. מה קורה?
איך חוגגים אצלכם רמת שעה?
איך חוגגים אצלכם רמת שעה?
אז זהו, באתי אחרי לילה בלי הרבה שינה, כי פשוט ממש...
אתה כל הלילה?
לא, האמת שהזמינו אותי לסעודת איפטר, כי מזמינים, כי יש... המנהג החג הוא להזמין. אבל עד השעות הקטנות של הלילה, ממש גם בשעות החשוכות של הלילה, חגגו המאמינים החוגגים את חודש רמדאן, בנפצים וזיקוקים ממש שעות על שעות על שעות.
ברמה שזה לא מאפשר לך לישון?
ברמה שזה מפריע לישון, זה מפריע לילדים לישון, וזה גם מפחיד ילדים קטנים. כאילו,
ילד... אני רק אשאל, אתה כבר יודע לזהות כאילו קולית אם זה נפצים או שזה ירי?
בטח, 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 בלוד, כבר מגיל קטן, מי שנמצא כמה שנים בלוד, יודע להבין בין זיקוק,
גם ביר דוד,
נפץ, ירי צרור, ירי אקדח, מה זה?
אני גר פתח תקווה, אם יש מישהו בקפייר באקזוז, אנשים קופצים.
לא, אצלנו, אנחנו, לפעמים אני רואה בקבוצות הוואטסאפ של השכונה, של הקהילה, של הצעירים, כל מיני, אז ממש אתה רואה מי חדש ומי כבר נמצא כמה שנים בעיר. החדשים דרך כלל שואלים, רגע, מה זה שמענו עכשיו? היה זיקוק, ואז אומרים, לא, זה רק פנצ'ר של מכונית, לא קרה כלום. אז כאילו אתה רואה ככה מי צוואר ותק, וכבר יודע להבדיל בין סוגי הרעשים. אנחנו עוברים, כן, סוג של הכשרה בתחום הבליסטיקה, אבל עכשיו, אבל אם נתייחס לזה רגע ברצינות, זאת באמת תופעה. שרמדאן אחרי רמדאן, שנה אחרי שנה אנחנו מעלים אותה, זה קורה ברמלה לוד, גם בערים אחרות, גם ביישובי הדרום, וזה פשוט אובדן
שלטה. עשו להם נפצים במשך היום, אני לא מבינה. איך שהם הולכים לישון אחרי האוכל? יאללה, בלגן.
כל הקפצונים האלה, שחלק מהילדים נגיד בשכונת חבד ראיתי שעושים בשעות אחר הצהריים, זה פשוט לא מתקרב, זה לא מתחרה.
סתם, אל תעשו נפצים, זה לא טוב.
אנחנו גם לא עושים נפצים.
ומה אומרים במשטרה?
אז באמת, הבוקר, אחרי לילה רועש במיוחד, אמרו שנעצרו ארבעה חשודים. עכשיו, זה קורה כל פעם אחרי לילה של ירי, או זיקוקים, או נפצים, או דברים כאלה, אומרים בבוקר שיש כמה עצורים. והבוקר ממש ניסיתי לברר עם המשטרה מה הסטטוס של אותם עצורים, אמרתי, תנו עדכון אחרי שהם מגיעים לפני שופט, ואם יש הערכת מעצר, ואם החקירה מתפתחת או לא. ונאמר לי דבר פשוט שהמעצר לא מאוד יעיל ואי אפשר ממש להתפתח עם החקירה, כי בסוף הם חשודים על עבירות של רעש בשעות הלילה המאוחרות, אחרי 11 בלילה אסור להפעיל רעש, ועבירות של זיקוקים שאין עליהם תו תקן, דברים כאלה. זה לא סעיף מספיק חמור בשביל להאריך מעצר, בשביל שהחקירה ממש תתפתח, לכן כן מנסים להשקיע בכנסות, הרס מבנים לא חוקיים שמהם יצאו אותם קולות הירי, אבל צריך לומר שבין אם המשטרה כן מצליחה או לא מצליחה להגיע לאותם עבריינים, לפעמים פשוט מתברר שזה לא היה החשוד, לא היה מי שבאמת ירה, צריך פה גם שינוי בחקיקה, שתחמיר עם ירי זיקוקים, וצריך כאן עוד משהו שהוא באופן כללי מדברים עליו בשנים האחרונות, אבל אנחנו רואים כמה הוא משמעותי, נוכחות משטרתית, יש עכשיו ניסיונות לתגבר בלוד, להביא כוחות מגב, פלוגת מילואים שתהיה בעיר בסופי שבוע, שאז גם הרמדאן מקבל יותר משקל, אבל זה צריך להיות כל השנה, צריך להראות נוכחות משטרתית ברחובות, וגם יותר הרתעה, פשוט שבן אדם לא יחשוב שהוא יכול לצאת מהבית ב-11 בלילה ולראות זיקוקים, כי הוא יודע ששוטר יכול לפגוש אותו תוך 2-3 דקות, בן אדם שעושה דברים כאלה פשוט יודע שהוא כנראה לא יפגוש שוטר, והוא יפגוש אותו זה אחרי כמה שעות, עד אז הוא כבר שיבש את הזירה, העלים ראיות, ואם הוא יגיע לבית משפט, הוא פשוט יגיד שזה לא.
צריך לומר באמת מאוד מסובך לדעתי, לתפוס, אתה יודע, מנפצי זיקוקים, עד שאתה נמצא, או נפצים, כאילו, לך תמצא את המצלמה שתפסה אותם, מי שראה אותם, וזה בנוי על זה שבסוף, יש למדינת ישראל בעיה, ולא רק לה, החוק עובד מאוד מאוד טוב, על אנשים שרואים בעצמם שומרי חוק. חברות עברייניות, שמבחינתם, אין להם עניין בחוק, אין להם איזשהו חשש. זאת אומרת, אוקיי, אז מה יקרה במקסימום? מישהו שהיה במסיבה הזאת ייעצר. זאת אומרת, מבחינתי, מבחינתך, אם אנחנו עושים רעש אחרי, לא יודע, 11 בלילה, דופק שוטר בדלת. זה חשש. יש חברות שדופק שוטר בדלת. אוקיי, דופק שוטר בדלת. זה קורה, זה לא כזה מעניין. וכשזה המצב, אתה נמצא בחברה.
זאת אומרת, כאילו, לא רק הילדים של שילה מתעוררים מהרעש, גם הילדים הערבים בלוד מתעוררים מהרעש.
לא, הם כבר ערים. לא, לא, הילדים הערבים ערים, הם חלק מהמסיבה.
לא כל הלילה.
לא,
אבל בסופו של דבר...
כמה אחוז מהחברה הערבית בלוד משתתף בזיקוקים, אבל מי שכנראה אצלם בבית יורים וחוגגים, גם אם זה אחוז קטן, אז כנראה שהילדים שלו גם חלק מה...
לא, אבל אני אומר, צריך להבין שהחברה היא חברה עבריינית, לחוק יש הרבה פחות כוח עליה, כי היא לא חוששת ממנו, היא לא... ניקח את זה לדוגמה אחרת, דיברו על זה של למה לא...
שלהפך,
למה לא פשוט מכילים את החוק...
יש הרבה יותר כוח, כי... גם, אבל... כמו ששילה רמז פה, אני חושבת, בסופו של דבר, אחוז לא גבוה מתושבי לוד הערבים מפעילים זיקוקים בשעות הקטנות של הלילה, רובם זה מפחיד אותם ומפחיד את הילדים שלהם ומיר את הילדים שלהם ולא אוהבים את זה.
לכן, אבל מה שאני חושב שגיבור
צודק... אבל מצד שני, אם מישהו מהמשפחה היא נעצר, זה לא כאילו... בואי, אם מישהו אצלכם ביישוב, היו מגיעים ועוצרים מישהו מהמשפחה, כל היישוב מסתכל עליו בעיניים פקוחות, היה מגיע לבית-כנסת, הוא היה... אם הוא היה נעצר על סיפור פלילי, לא על משהו שזה, לא? אם היה נעצר ביישוב שלך מישהו על רקע פלילי?
לא יודעת, אתה מנסה ליצור פה איזו תיאוריה שאני לא כך, כאילו, היא לא כך קיימת בעיניי.
לא, זה נכון.
בעיניי ודאי.
גיבור צודק שאנשים עבריינים...
כי זה לאזור אחר רגע.
לא יודע אם עבריינים, אבל במקום שבו אין תרבות של שמירה על החוק, אז גם השוטר לא מפחיד. הרי זה היה נורא...
אבל זה לא אין תרבות של שמירה על החוק. יש תרבות של פשע, יש תרבות של עבריינות. יש עניין להפחיד את השכנים ולא אכפת לך מה
לא רק השכנים, זה לא רק השכנים, זה גם עניין של השמחה. אבל אני אומר שוב, קחי את זה נראה לאזורים אחרים. יותר קל עם, נגיד, עם האזורים החרדים, אומרים על זה של למה לא פשוט שולחים הם צדיקים לכל החרדים ושמים אותם בכלא. כי כשיש לך חברה ש-90% מנה החליטה שהחוק הזה לא חל עליה, אתה לא יכול להפעיל את זה.
אבל בסוף ראינו שכן אפשר לאכוף דברים כאלה. אני לא חושב שזה עניין של חקיקה שלו, אני מסכים שהחמרת חקיקה תאפשר להם לעצור אותו מהליכים או כל מיני דברים כאלה, אבל בסוף זה עניין של אכיפה. אמרת בעצמך, אם אתה שולח יותר שוטרים למקומות האלה, אז הם יכולים לעצור יותר מהר, אז הם יכולים לתפוס את מי שעשה את זה. כלומר, זו שאלה כמה המדינה מוכנה להשקיע בזה, הרבה יותר משאלה בכמה החברה הזאת שומרת חוק. ברור שמי יותר שומרי חוק, זה היה קורה פחות.
אז שוטרים לדעתי, נוכחות גבוהה של שוטרים, זה הקמול הראשון כדי שלא יכאב, זה לא טיפול שורש. הטיפול השורש לדעתי צריך להיות הרתעה נגד אנשים במה שכואב וקשה להם, במקומות שבהם כל אחד בגלל כל מיני נסיבות, עד גיל 20, עבר איזה חצי שנה או שנה בכלא, אז מה תעשה? תאיים עליו במקסימום כמה חודשי מאסר, כי באמת על ירי זיקוקים אנחנו לא נכניס אנשים עכשיו ל-20 שנה בכלא, באופן הגיוני. אבל אם זה אנשים שהמבנה שלהם הוא לא חוקי ואפשר להרתיע דרך הריסות, או כנסות גבוהים ומשמעותיים, כי כל אחד בסוף לפגוע לו בכיס זה משהו שהוא מרתיע, ואצל חלק מהאנשים אולי יותר מעונש מאסר, אני חושב שצריך לחשוב על זה. איפה הבטן הרכה של אותם אנשים, ולפי זה להחמיר את החקיקה נגד סוגי עבריינות מסוימים, כדי שוב להגיע לעונש שהוא מרתיע, ולא עונש לאנשים יגידו שלא אכפת להם להיות כמה חודשים בכלא, ואז מה הם יעשו עם זה?
אני רוצה לעבור שנייה לעניין אחר שקשור לרמדאן. היום אנחנו מקליטים ביום רביעי בצהריים, בבוקר היה פיגוע במחסום המנהרות. שני פצועים קל בינוני. אנחנו רואים כבר תקופה עוד לפני הרמדאן שיש שרשרת של פיגועים שקשורה, אני חושב, די בבירור למצב, גם לעובדה שאנחנו בשרשרת פיגועים כבר תקופה ארוכה,
וגם שיהודים רוצים להרוג ערבים.
כן, כמובן, זה העניין, זה לנגות מתחלים. כן.
זהו, רגע, עכשיו זאת התקופה בשנה שהטרור הוא בגלל רמדאן, אחרי שהוא היה בגלל...
סתם, זה היה הפוך, אפילו לא שמת לב שערבים רוצים להרוג יהודים.
אמרתי את זה, לכן אמרתי, זה לנגות מתחלים, כן. שילה, הרמדאן מחריף את הטרור, אנחנו מצפים לראות יותר, זה לא באמת קשור, מה...
רמדאן הוא תירוץ לטרור בתקופה מסוימת בשנה. תקופות אחרות זה בגלל הכיבוש, בגלל אלימות המתנחלים, בגלל מצוקה כלכלית, בגלל... כל פעם יש משהו אחר. אז הגענו לרבע השנה שבהם זה חודש לפני הרמדאן, זה לקראת הרמדאן, ברמדאן זה חודש שהוא אשם בטרור, ואחרי רמדאן יש עוד איזה חודש שזה כאילו באווירת רמדאן. אם יש התגברות מסוימת של טרור, כאילו... יכול להיות, אבל טרור יש כל השנה, כל הזמן. אתמול, אגב, באופן די משעשע, ראיתי כתבה ששודרה בכאן 11 על למה הרמדאן נהיה חודש של טרור. אז מצד אחד, שימו בכתבה את בן גביר, מצד שני, הראו כל מיני סרטונים וכיתה וידאו מרמדאן 1994, 1998, שנת 2000, שנת 2004.
כבר אז היה בן
גביר היה חי.
שכבר אז אתה רואה מאומות בהר הבית ותקיפת שוטרים ופיגועים. אז אני קצת לא הבנתי מי השם, זה הרמדאן, בן גביר שהוא נגד הרמדאן, או שפשוט טרור יש בארץ ישראל משנת 1851.
הזכרת לי את השירות הצבאי שלי, שכל איזה כמה מגיעים אומרים לנו, חבר'ה, היום יש יום זעם, היינו בצפון השומרון, זה איזשהו יום זעם, עכשיו כאילו אתה אומר לעצמך, כמה ימי זעם יש שם? כאילו באמת זה היה פעם בשבוע, לפחות הם מגיעים ואומרים איזה...
אני גם מכריזה מדי פעם יום זעם.
יפה, יפה, אבל שאתה מכריזה מראש, זה לא בכל בית מובן מאליו. אבל באמת, זה כאילו, ממש כאילו, התירוץ לפיגוע. באמת כאילו, לפעמים הרמדאן הוא רק תירוץ.
אם אני זוכר נכון, בחלק מהפיגועים יש פיגוע, ואז אומרים שלמחרת מכריזים יום זעם. אז על מה יום זעם? אתם עשיתם את הפיגוע. אולי לא תעשו פיגוע, ואז לא תזעמו למחרת. אני פשוט לא הבנתי את ה... אני אף לא מבין את
הלוגיקה. הוא על קיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל.
אז זה לא יום זעם, זה אנחנו במילניום הזעם.
אנחנו בחיי זעם.
בחיי זעם. יקום הזעם.
מצאנו שם לפרק הזה, אני ספק בכלל. עוד היה? יש לך מה להוסיף?
מה, לרמדאן?
מה שבא לך?
הרמדאן, אני...
תעדיפות לרמדאן או...
מה אוכלים אצלכם לרמדאן?
עוד את השעה שמיד אחרי השקיעה, שכן אז הכבישים ריקים, כמו כן בבוקר יותר קל לנסוע, שכן שומרי הרמדאן מתעוררים מאוחר יותר לעמל יומם, ולכן גם בבוקר הכבישים ריקים, וזאת החיבה שלי לרמדאן, אני חייבת להגיד.
גם צריך לומר שזה, יש הסוברים שדיאטה צום לסירוגין, לאכול פעם ביממה, ואז רוב היממה לא לאכול, זה טוב.
הם השמינים, השמינים, כתייף, וזה משמינים.
האמת, פעם אחת הייתי לעבוד במקום שבו היה גם עובד ערבי, ששמר על הרמדאן, וזה היה מאוד מעניין, כאילו הישיבות נדחו באופן קבוע ל-12 וצפונה. זה היה, כאילו, אף פעם לא חוויתי את הרמדאן בצורה הזאת, כאילו, במשהו באמת, כאילו כמעט יומיומי כזה. פשוט הישיבה מתחילה יותר מאוחר, כי מגיעים מאוחר לעבודה.
אני זוכר ש... לא זוכר אם זה היה שנה שעברה או לפני שנתיים, שרמדאן יצא חופף ליום העצמאות, אז הייתי בסופר אצלנו ליד הבית, שעובדים בו גם עובדים יהודים וערבים ומכל הסוגים.
בכל סופר, זה לא רק ליד הבית, גם ליד הבית שלי.
לא, יש תאלה שזה רק
עוד. אבל אז כולם מיהרו לסגור, ואמרו שהם יסגרו בערב יום העצמאות, אמרו שהם יסגרו בשש, ואז הייתה שם עובד ערבי, אמרה, כן, אני רוצה לשבור את הצום עם המשפחה, והעובד היהודי אמר, אני רוצה לראות טקס מסועות, וגם לעשות איזה מנגל, ואז כולם ביחד היו שותפים למטרה לסגור מוקדם, וגם כל הלקוחות היו במטרה לסיים מוקדם את אותו יום כדי לסיים, להספיק כל אחד לחגיגות שלו.
וסיימנו באווירה
דיוק. יש מדינת העגלה הריקה, אפילו בלי זימרי פה. נגיד שתמיד בכל שנה זה מצחיק מחדש, שהם מחכים לקולות מסעודיה, למסך מסעודיה מתי זה מתחיל, כשכאילו באו לבית כנסת, תשמעו מתי המולד, תדעו מתי מתחיל רמדאן, ובואו נמשיך בחיים.
אחרי המופע, באמת הסיפור המדהים הזה, הדו-קיום, בואו נדבר על אנשים שלא צריכו להתקיים יחד, הרב יצחק יוסף, ולא סתם, זה אחר כך, גדעון סער ובני גנץ. גדעון סער הודיע אתמול שהוא פורש המחנה הממלכתי, ומקים את תקווה חדשה 2, שזה בעצם האימפריה המכה שנית, לאלה שעוקבים. מלחמת הכוכבים, אני חייב, סליחה. זו הפתעה, זו לא הפתעה, זה היה צפוי, זה דבר טוב, זה דבר רע, עוד היה, מה צריך לחשוב על זה?
אני חושבת שזה היה די צפוי מהבחינה הזאת שגנץ ושר כבר לא הרבה חודשים, אחד על השני שולחים מקיצות כאלה קטנות, והיה ברור שקורה שם משהו לא... לא חיובי, וגם כל מיני הבטחות שסער קיבל במסגרת המפלגה שהתחברה לה יחדיו לא התממשו, ולכן זה היה די צפוי. אכן הפלח הבוחרים שהולך ומתמצב פה הם הימנים שלא רוצים את נתניהו, וזו העגלה שכולם ינסו לקפוץ עליה
בעגלה המלאה.
הקרוב.
גדעון, הבוקר היה לנו פרשניות באתר המקור ראשון, גם של אתר גרמן וגם של שלמה פטריקובסקי. אני חושב שיש כאן איזה מין כיוון, כמו שעדיה אמרה, כאילו כולם מסתערים על הקול הימני הלא, שלא מזוהה עם נתניהו.
נדמה לי שבסוף השאלה היא האם סער יצליח לשבור את תבנית הגושים. זאת אומרת, אנחנו כרגע עדיין נמצאים בעולם של גושים, גוש השמאל, גוש הימין, המנדטים נשארים בגוש. כך טוענים וכך רואים שיש בתוך כל גוש יש התלבטות למי להצביע, אבל בין הגושים אין כל כך מעבר. זאת אומרת, אנשי גנץ לא יעברו, גם אם חושבים שהוא לא מספיק ימני, לא יעברו לליכוד, בטח לא ימינה משם. אנשי הליכוד, גם אם יש להם בעיה עם נתניהו, לא יעברו אל גנץ, בטח לא שמאלה ממנו. ואז באמת השאלה זה האם סער באמת יצליח להיות השובר השוויון הזה.
ליברמן? זאת אומרת, כרגע גנץ לכאורה...
אבל ליברמן הוא באותו גוש של גנץ. אני לא רואה את... כרגע זה לא נראה שליברמן שובר את, 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 את תמונת הגושים. זאת אומרת, אולי הוא נהנה מזה, אבל כרגע הוא לא שובר את
תמונת הגושים. הדבר הכי שיכול בעצם לשנות המציאות היא פרישה של נתניהו או יציאה של נתניהו במערכת הפוליטית בצורה כלשהי.
אני אומר שמה שבעיניי הכי עצוב, סליחה, שבסוף זה שוב אותם שמוצאות, גם, כאילו, גם מי שאומר, טוב, אז עכשיו יש לנו עוד מפלגה עם גדעון סער, חזרת כמו שאמרת, האימפריה המכה שנית עם תקווה חדשה 2, בנט, שמדברים, כן יחזור, לא יחזור, בואו, יחזור. ושוב, יוסי כהן, השם החדש, בואו, באמת כאילו, תפיסות עולה, כאילו בסוף אנחנו נחזור לאותם שמות. יועז הנדל, כן, מזמן, באמת התגעגענו אליו, הרי הצלחה מטורפת. באמת כאילו, אותם שמות, שוב ושוב חוזרים, ובאמת, כאילו,
זה בעיניי...
אני חושב...
חשבתי על הנושא, רציתי להציע לך מספר 2 פה, בשידור חי, אז מה...
איך תקרא המפלגה?
הניסוח הוא אני שוקל, אני שוקל.
כן.
איך תקרא המפלגה,
אז אני חושב שמה שצריך באמת לקרות זה ששבירה של הסיפור הזה. גם אם נתניהו יעזוב, אז שם אחר מהליכוד יתפוס את מקומו. זאת אומרת, זה לא משהו שישנה פה את המצב הזה שבו...
יתפוס את מקומו גם בלהיות רק לו? כאילו אם זה יהיה עדל של
זה,
אז
זה לא בהקשר הזה.
זה עדל שטיין ויהיה מחנה רק לו או חנה או מי שזה לא יהיה?
המערכת הפוליטית תתמקד שוב בין 9-10 אנשים, ראשי מפלגות, שסוגרים את העניינים ביניהם, וכל השאר זה אצבעות. זאת אומרת, היום אין באמת 120 חקים. יש 120 אצבעות, יש 10 אנשים שפחות או יותר קובעים מה קורה פה, יש להם איזה כמה אנשים טיפה יותר חזקים מתחתם, אבל בסופו של דבר, 10 אנשים קובעים מה קורה פה, וגם אם אחד ילך אחד יבוא, אנחנו נשאר עם אותו דבר.
אני חושב, ואני לא מסקר את התחום הפוליטי, אז כל מיני תככים קטנים בין גנץ לסער, שיכול להיות שעל זה זה קם ונפל, אני לא בקיא עד כדי כך בפנים, אבל אני כן חושב שיש כאן משהו שהוא טיפה מעבר, והוא לא מלמד רק על גנץ וסער, אלא על מה שאנחנו עתידים לראות, ככל שגם תתקרב מערכת בחירות, מתי שזה לא יהיה. בשנתיים האחרונות, בסביבי הבחירות, ואז בשנה וחצי האחרונות, זאת אומרת לפני המלחמה, בשנה האחרונה שהייתה סביב הרפורמה המשפטית וסוגיית ביבי רק לא ביבי, אנשים יכלו למצוא את עצמם, גם אם הם קצת יותר ימנים או קצת יותר שמאלנים, ביחד כי הם נגד נתניהו והם נגד שינויים דרסטיים במערכת המשפט, וסער וגנץ מצאו את עצמם ביחד בהקשר הזה. וככל שאנחנו נכנסנו למלחמה הזאת, ויש יותר דיבורים על היום שאחרי, וביידן דוחף פה מאוד בכוח למדינה פלסטינית, או לסוג של אוטונומיה פלסטינית, ונמל בעזה, ולהכניס סיוע הומניטרי, ואז חוזר לשולחן השיח הפלסטיני בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, שלא הייתה פה לדעתי בעשר השנים האחרונות, אז האנשים האלה שקודם הסתדרו ביחד כי הם פשוט היו נגד נתניהו, כבר לא יכולים להסתדר ביחד, ואז אנחנו נראה שוב מהלכים פוליטיים דווקא בעקבות זה. ומצטרף
כן,
לזה...
כן, אתה חושב שיש פה ענייני מהות?
אני חושב שגם אם יש פה עניינים פוליטיים קטנוניים בין שניהם, בסוף כשאתה בא למכור את עצמך לקהל, אתה צריך להביא להם מהות. גם אם הלכת לא בגלל זה, ולכן אנחנו נראה את זה יותר משחק תפקיד. זאת אומרת, גדעון סער לא היה הולך לשכנע אנשים להצביע לו ולא לגן, כשהוא המפריד ביניהם והמבדיל ביניהם, הוא לא ממש על השולחן. אם זה היה לפני שנה, הוא היה אומר על רקע המדינה פלסטינית או נמל בעזה, אנשים אמרו לו את מי זה מעניין, מדינה פלסטינית, לא דיברנו על זה כבר כמה שנים. אבל אני חושב שכן נראה... מה שקרה פה מאז 7 באוקטובר זה שהרבה אנשים מדברים על שינוי שהוא הרבה מעבר לכל מה שהיה בשנים שקודם. אנשים שהם לא הייתה להם בעיה עם נתניהו, או לא הייתה להם בעיה עם הגוש נגד נתניהו, ולא זה היה מניע שלהם להצבע. עכשיו אומרים, רגע, אנחנו רוצים שינוי לגמרי, שינוי בממשלה ובכל מערכת הביטחון ובכל הזרועות, הכל צריך להשתנות. אנחנו לא יכולים לפטר רמטכ"ל או להחליף ראש שב"כ, אנחנו יכולים להצביע למשהו אחר, ואני חושב שעל המשהו אחר הזה התחרו גם גדעון סער, גם אביגדור ליברמן, וגם כוכבים חדשים שלא היו אף פעם בפוליטיקה. זאת אומרת, אם תקום עכשיו...
שכל אחד מהם הוא כנראה לא משהו אחר.
הוא לא משהו אחר, אבל הוא לא היה במערכת הביטחון בשנה האחרונה, או שנה וחצי האחרונה, אז הוא יכול לשווק את עצמו כמשהו.
אז ליברמן שאיתנו כבר כמה זמן?
אגב, אם נגענו בענייני מהות, זה
כמה זמן? 20 שנה, לא?
גנץ שהיה רמטכ"ל עוד מהקלניות, כאילו.
אבל בהמשך למה שאתה אומר, העניין הזה שהמערכת שלנו, כמו שהיא נראית היום, היא ממש מרחיקה ממנה אנשים חדשים ואידיאליסטיים, לא ביוק, אתה יודע, העניין שנחמד
אני מסכים.
אגב, לא, האם אנחנו בכלל יודעים?
אני חושב שאין מנוס משינוי משהו בשיטה. זאת אומרת, בשלב ראשון, אני חושב שצריך ללכת להורדת אחוז החסימה. זאת אומרת, אדם, לצורך אני נגיד, אני.
העלאה, העלאה.
אני אדם מוכשר, אדם טוב.
תכריז כבר, תכריז כבר, גילון.
לא, הורדה.
אז אם תכריז למה להוריד, אני אתן את השנקל שלי למה אני חושב.
זה נאום אחד ארוך מה שקורה.
כך אדם מוכשר וטוב. כן, כך נפתח הקמפיין. כך אדם מוכשר וטוב, שחושב שהוא יוכל לעשות שינוי בפוליטיקה. מה השאלה הראשונה ששואל את עצמו?
אם הוא עובר את אחוז.
מה הסיכוי שאני אעבור את אחוז החסימה? לעבור את אחוז החסימה, אתה צריך להגיע לרף די גבוה. היום זה 150 אלף קולות, זה הרבה מאוד. ואז לכן, גם אם מישהו יכריז ויגיד, אני רוצה וזה, בסוף מה הוא יעשה? יחבור למישהו אחר. מה אתה מקבל? אתה מקבל שוב מצב שבו אתה צריך אדם אחד, שהוא הפנים, נגיד גנץ כזה, ומתחתיו אתה צריך אצבעות. ולכן אני אומר, ההתחלה תהיה בהורדה של אחוז החסימה, למצב שבו האנשים שנכנסים לכנסת, קודם כל, יותר אנשים טובים, כי הם לא צריכים להתחיל להיכנס לתוך מפלגה קיימת ולבחוש את כוחם שמה, אלא הם יכולים פשוט למצוא את ה-30-40 אלף איש שמאמינים בהם, את המנדט, את האחד חלקי 120, אגב, אולי גם את זה היה שווה להוריד כדי שיהיה פה יותר חקים, זה גם מחסור, אבל נשים את זה רגע בצד, את האחד חלקי 120 שמאמינים בהם, שחושב שיכול ליצור שינוי. ואתה יוצר גם קשר שלה, או של אותו פוליטיקאי לשטח. הרי היום, פוליטיקאי במפלגה של גנץ, מה הוא צריך לשאול את עצמו אם הוא רוצה להיות בכנסת הבאה, והרי זה השאיפה של כל פוליטיקאי? מה אני אעשה כדי שגנץ ישאיר אותי ברשימה? לא מה חושב הציבור, לא מה חושב הרחוב, מה אני אעשה כדי שהיועצים של גנץ ישאירו אותי ברשימה? בוא נלך למפלגה יותר דמוקרטית, נגד הליכוד, מה אני צריך לעשות כדי, מה אומר על עצמו פוליטיקאי? מה אני אעשה כדי שהם מתפקדים? לא השאלה מה זה, לקבוצות, אני צריך כמה קבוצות כוח. וזה המצב בעצם היום כמעט בכל מפלגה. אתה צריך לייצר איזשהו קשר לקבוצת כוח. אגב, נגיד גם, אם תיקח את הציונות הדתית, אני צריך למצוא חן בעיני 5,000 איש, 6,000.
רגע, ואז מה הבעיה? למה בזמנו הרים את אחוז החסימה?
כדי שזה מחזק אותו.
כדי למנוע ממפלגות ערביות להיכנס. ואז מה קרה?
זה היה ליברמן, זה לא היה ליכוד.
נכון, ואז
אני...
אבל אז תתקל, אתה תגיע באמת בבחירות.
נו, ואז מה שקרה זה שבעצם מה קיבלנו? את כל הערבים מאוחדים סביב מה?
חוץ מבחירות האחרונות, שאכן זה עבד.
את כל הערבים מאוחדים סביב זה, שסביב הקול הלאומי הפלסטיני. לצורך העניין, אם אני אולי מקווה שיש לנו במדינת ישראל קבוצה מסוימת בציבור הערבי שמעוניינת בשותפות עם הציונות, שחושבת שמדינת ישראל כמדינה יהודית היא דבר טוב. הסיכוי שהם הצליחו לעבור את אחוז החסימה, הגיעו באמת ל-120, הוא אפסי.
ולא יורה זיקוקים בלילה.
אוקיי, כנ"ל אגב, אם אני הולך לציבור החרדי, אם אני רוצה בציבור החרדי קבוצה שאומרת, אנחנו מעוניינים לשנות אולי טיפה את החוזה, אולי אנחנו החרדים המודרניים, כל מיני זה, הם לא יצליחו, כל עוד יש אחוז חסימה גבוה. אגב, יכול להיות שגם בתוך המגזר הדתי לאומי, אנחנו ראינו שיש קבוצה יותר ליברלית, שאומרת, אנחנו לא רוצים, סבבה. ובסוף, הרי בסוף כולם יגיעו לכנסת, ויצטרכו למצוא איזשהו מכנה משותף, זה לא שכל אחד יוכל להיות מה שהוא רוצה, יצטרכו להיות מכנה משותף, אז אנחנו בעצם נקבל את זה, שאנשים יגיעו לכנסת, ושם ינהלו את השיח, אבל הם ידעו מה הקהל שלהם רוצה, הם יוכלו להביא את האמירה הזאת על הכנסת, ומתוך זה יצטרכו להיווצר הגושים באיזשהו רמה יותר גדולה, אבל בסופו של דבר, יהיה יותר קולות שמיוצגים בכנסת, יהיה יותר דמויות חדשות, ברור שמי שיתנגדו לזה, זה המפלגות הגדולות, כי זה יפגע בהם.
עכשיו, אני חושב...
רגע, שנייה, סליחה רגע, שילו, אני רוצה, אנחנו צריכים עוד רגע להתקדם, אני רוצה בכל זאת להכניס עוד שאלה אחת, עוד היה, אני אפנה את זה אלייך בתור כתבת מדינית, האם גדעון סער ייכנס לקבינט המצומצם? ואם כן, איך זה ישפיע על התנהלות המלחמה עם בכלל?
כרגע גנץ יעמוד על רגליו האחוריות, לא לאפשר לו את זה, אם נתניהו יתעקש ויכניס אותו, אפשרות שתמיד קיימת. אני לא חושבת שזה ישנה בשום דבר, תתנהלו את הלחימה.
שילה?
אני יכול רגע לחזור שנייה לנושא אחוז החסימה? דבר, או שאנחנו לא...
אני סופר לך.
אתה יכול לטעות בקצרה, כן.
אני חושב שבאמת אתם צודקים שאם נעשה ככה, נוריד את אחוז החסימה למנדט אחד, הרבה יותר אנשים יצביעו, הרבה יותר אנשים יראו את עצמם מיוצגים. ואז תהיה כנסת מאוד מאוד מוזרה, שאיגוד השחמטאים נניח הצליח להכניס... איש שחמט אחד, ואיגוד מאכילי החתולים, לדוגמה, יכניס מאכיל חתולים אחד, וזה יהיה כל עולמם, וכל מיני איגודים כאלה יכניסו אחד או שניים, ונורא נורא קשה להתנהל. עכשיו אנחנו מפלגות חרדיות שרוצות את שלהם, מפלגות ימניות שרוצות את שלהם, ערביות, שמאלניות,
אם הוא אחד, הם יהיו חייבים
להתנהל.
אבל אז מה תרצה? ראש הממשלה שכל הזמן ירצה לשמור על ה-61 שלו, או 65 שלו, או כמה שאלו, ימצא את עצמו כל הזמן במסע ומתן על...
שואל את עצמו מה רוצה הציבור, הוא לא ישאל את עצמו מה רוצה דרעי, סמוטריץ' ו...
הוא ישאל את עצמו על זה פשוט מכמה וכמה, כי הוא לא יצטרך לרצות 10 אצבעות בסעיף אחד, אלא...
הוא ירצה לרצות את הציבור, לא את הפוליטיקאים, אלא את הציבור.
לנושא שיעצבן אתכם הרבה יותר, אל תדאגו, הכל בסדר.
יאללה, באתי אחרי לילה בלי שינה, אני באתי לריב. על מישהו צריך להתעצבן, על הילדים זה לא
יפה. אם כבר מריבה, היום פורסם שגורמים שניסו אולי לשכך מריבה, והם משפחות שקולות מהמלחמה, ניסו להיפגש עם הרב יצחק יוסף בעקבות האמירות המנינות שלו, לאחרונה על גיוס חרדים ומה יעשו אם יגייסו חרדים, וסורבו. כך לפי...
אני חושבת שאם השבוע הזה ייגמר כשהרב יצחק יוסף עדיין יושב בתפקידו, חרפה.
אני חושב ש...
אוקיי, עוד היה תחיל
אחרי. רגע. חשבתי שאמרת את זה כאילו חד חלק.
כי אם הוא רוצה ללכת להיות רב של שכונה שעסניקית בירושלים, שיבורך, הרב הראשי של מדינת ישראל לא יכול לא להגיד אמירות כאלה, ולא לסרב להיפגש עם משפחות שכולות שבניהם נפלו בקרבות להגנת מדינת ישראל. לא יכול, נקודה, לא יכול. גם אם יש לו רופא שיניים, שידחה ויפגש איתם.
אני חושב שהרב הראשי, שהוא בא ממשפחת יוסף, שמשפחת יוסף ידועה בשני דברים. ידועה בהם מאוד. אחד, בגאונות בלתי רגילה בתורה. ושתיים, גם באמירות מעוררות מחלוקת, או מעוררות צחוק בחלק מהפעמים, ומעוררות גם זעם במקרים אחרים. אני חושב שהאמירה שהייתה השבוע, יצאה בתחילת השבוע, על איום לעזוב את הארץ, לא עשתה טוב לאף אחד, ועדיין הרב יצחק יוסף הוא בא ממשפחה של אנשי אצל, הוא הרב הראשי בתפקיד שהיה מזוהה הרבה שנים עם הציונות, ההנהגה היהודית בארץ ישראל לפני קום המדינה, הוא הלך בעצמו הרבה פעמים לנחם גם משפחות של חיילים שנופלים, גם משפחות של לוחמות שנפלו בפיגועים. אני מעריך שהסירוב להיפגש עם באמת משפחות כמו שפורסם, נבע מאיזשהו חוסר הבנה, פקיד, אני רוצה להאמין וללמד זכות, אולי אפילו קצת בכוח, עם איזשהו פקיד שלא כל כך הבין מי הפונה, ואם זה היה מגיע דרך הנהלת הלשכה, זה היה נראה אחרת. אני מאוד מאוד...
אתה יודע מה, על סמך באמת התמימות שהפגנת עכשיו, אני אומר, תלך הלילה בלוד, תגיד להם, אולי אפשר להפסיק עם הנפצים, זה עושה לי מלא רעש, ובזאת זה ייגמר.
לא, אבל אני יודע
ש... זאת הרמה התמימות.
לא, כי אני יודע שהרב הראשי אחד נפגש עם משפחות של הורים שקולים בעבר, ובמלחמות, וגם אחרי פיגועים הוא הלך וניחם, וגם אני זוכר את עצמי, מנסה להזמין אותו בעבר לאיזשהו אירוע, ומישהו אחד נפנף אותי, מישהו אחד אמר לשלוח פאקס, ומנהל את הלשכה כשמישהו אחר פנה אליה, דווקא ישרה את זה. אני חושב שזה, שאפשר גם לפנות לשם לדרגים אחרים, אני, לא, אני חושב שהאירוע שהיה הוא לא טוב.
אתה יודע מה, הוא היה צריך ליזום אולי.
אני מסכים.
או לא להגיד את הדברים האלה מראש, אני רק מציע.
ואני חושב
שהוא... זה, אמרתי... קצת, זה קצת נשמע כמו... להבדיל או לא להבדיל, תלוי את מי נשאל כאן, כמו כזה כשאמרים על כזה חקים ערבים, אבל הם נפגשו, הם נפגשו עם...
לא.
זה, או איזה שגריר אמריקאי, אבל הוא הלך ליוש ופגש משפחות.
כי אין פה התנגדות עקרונית, הרב הראשי לא נפגש עם חיילים, זה לא המקרה. נכון, נכון. המקרה הוא תשובה לא ראויה בכלל, שניתנה על דבר אחד, שהיא לא טובה, זה לא אירוע טוב, אבל אני חושב שזה לא, בטח לא מדיניות, בטח לא מתוך אנטגוניזם חלילה למשפחות שכולות, ואני מקווה שאחרי שהדבר הזה צף, הוא יתוקן.
אבל אם אתה מגיע לסיטואציה ציבורית, וכמו שאתה אומר, יש אנשים שמקיפים אותו ויודעים היטב מה הרוח הציבורית סביבו, מגיע למצב שאדם כמו הרב תמיר גרנות אומר, אני יוצא לציבור בגלל הדמעות של אשתי, בגלל הדברים שהרב הראשי לישראל אמר, סביבתו של הרב הראשי צריכה להקדים תרופה למכה, ולבוא אליהם הביתה ולהגיד, אני רוצה לדבר.
לא, בוודאי, אני חושב שהוא באירוע הזה הוא לא טוב, הוא היה צריך להיות מטופל אחרת, והוא גם צריך להסתיים אחרת, ואני מקווה שמשהו ישתנה. שוב, אני חושב שאמירה, כמו שנאמרה בתחילת השבוע, לחבר אותה לתשובה שניתנה בלשכה, תשובה אגב, כמו שאמרתי, רעה מאוד ולא ראויה בכלל, אני לא בטוח שזה לא צירוף מקרים, אני חושב שזה בעיקר צירוף מקרים לא טוב, ולא חסר שלא מדיניות.
אני חושב שזה לא צירוף מקרים, אני חושב שמתרחש פה, אנחנו... כולנו, כחברה, חוזרים להתבוסס בחטאינו. אם מדברים על הלכות תשובה של הרמב״ם, שכשאתה מגיע שוב לאותה סיטואציה, אתה צריך לנהוג בה אחרת, אנחנו חוזרים שוב לאותה סיטואציה, שבה שני מחנות נמצאים, דנים על נושא שנמצא בציפור נפשם. בציפור נפשנו, הסיפור של, של, של גיוס החרדים, בציפור נפשם, הסיפור של נגד הגיוס. ואנחנו שוב פוגשים את זה, ואנחנו לא למדנו איך להתנהל. וזה עצוב כל כך.
אבל יושב פה אדם, מחזיק במשרה רמה, מכובדת, קיבל אותה בגלל זכות אבות.
הכל טוב.
הכל יש לו באמת...
הכל טוב יפה עוד היה, הוא אמר, והם אמרו, וזה אמר.
לא, אבל עוד פעם, אתה יודע, עוד פעם,
הגישה החרדלית הזאת, אנחנו נעזוב את הארץ.
שהכל דבר אפשר ללכת אל הקצה האידיאולוגי, חוץ מבגיוס חרדים, שפה צריכים להיות פרקטים, 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 פרקטים. לא.
אגב, זה מה שרציתי להגיד.
בסדר, אני יכול להגיד הפוך, העמדה הזאת שבכל דבר שעוד פרקטי, אבל גיוס חרדים, עד הסוף, עד הסוף, יאללה, כנסו בהם. בעיניי היא, בסופו דבר, אני מדבר פה על...
לא, מה זה יאללה כנסו בהם?
יאללה כנסו בהם, הרי אותם אנשים שקוראים להם לקצת קצבאות,
ממדינת ישראל, כדי להיות הדמות הרוחנית הראשית שלה, הוא עליו במשפחות שקולות, הוא צריך ללכת, הוא הוציא את עצמו מהתפקיד הייצוגי, הוא העמיד את עצמו בקצה של פינה מאוד מאוד בעייתית, שיתכבד ויעזוב את התפקיד.
אני לא רציתי את הרב יוסף בעמדת הרב הראשי, ללא שום קשר, ולכן עכשיו לבוא להגיד שהוא ילך משם, אז מה המשמעות של זה? זאת אומרת, וזה בדיוק העמדה, סליחה, שאת מייצגת, אלה שאמרו, בכל מקרה לא צריך לתקצב את הישיבות, אז יאללה, תקצו להם תקציב, בכל מקרה לא צריך להיות שמה, אז יאללה, שעוף משם, זה לא שלפני זה עכשיו שצריך להיות שמה. אז לכן אני אומר, כאילו יש בזה משהו שהוא...
אבל הוא
יופי, כאילו בסדר, סבבה.
מה הקשר בין הישיבות החרדיות לבין הרבנות הראשית?
אני אומר, יש לנו סל דעות שחזקנו בהם מראש, ועכשיו קורה איזשהו רואה, אומרים, יאללה, על סביב האירוע הזה, אני אומר, יאללה, שעוף משם. על סביב האירוע הזה, על סביב האירוע שהם צריכים להתגייס ולא התגייסו, בואו נסגור להם את כל התקציבים. זה לא קשור. אני אומר, אם אני בסופו של דבר רוצה להגיע לאירוע הזה, ולנסות גם לתקן את השיח בעם, וגם לנסות לתקן
את השיח.
וגם לתקן את המציאות, כי הדרך לתיקון מציאות היא לא, אנחנו ראינו, היא לא מתרחשת דרך מאבקים. אז אני רוצה לנסות לראות אם אני מצליח, אז אני רואה את האירוע של הרב יוסף, בתור אירוע חמור, כחלק ממכלול אירועים חמורים שמתרחשים פה, שוב ושוב בסיפור הזה. אנחנו חוזרים להתבוסס באותו שיח קיצוני, באותו שיח מאוד כוחני, שמנסה להכריע את הצד השני, ולא יוצא לנו משם שום דבר, וזה, אנחנו רואים את זה כבר, כאילו ראינו גם בעבר. השיח הכוחני מול החרדים לא הביא לשום דבר.
אני שואל, גידון.
רשמתי עמוקות.
אני
במיוחד התרשמתי אולי מהאמירה של הרב גפני היום, שזועק את זעקת מורים החרדים, שאין שוויון, והם לא מקבלים את התנאים של אופק חדש, ואתה אומר, וואו, באמת.
אני מסכים, אבל זה שוב, אבל זה מחזיר אותי לזה שאני נורא לא התרשמתי כשהם אמרו, תהיה פה דיקטטורה. שום דיקטטורה, אני מסכים, אבל בסופו של דבר, אני יכול לבוא ולראות מישהו מולי, ואומר, הוא ימצא איזושהי זעקה שלו. בסדר, אני לא מקבל אותה, לא מאמין בה, חושב שבאינטרסים. עכשיו, השאלה מה אני עושה, הרי זה כל מה שאמרנו, מאז השביעי באוקטובר, זה כל מה שאמרנו. בוא נשים רגע בשבעה באוקטובר, סליחה. זה מה ש... זה הרי חשוב. זה מה שאמרנו מאז. בוא נשים רגע בצד את מה שאני משליך על הצד השני, בתור ההנחות שלי, הכוונות שלו. בוא ננסה לראות איך אנחנו מצליחים להגיע, איך אנחנו מצליחים לחיות ביחד. איפה זה?
אבל גדעון, אתה אומר, היא לא רצתה את הרב יצחק יוסף המלך כרב הראשי, והנה, לא רוצים אותו. ורצו שהחרדים יתגייסו, והנה שהחרדים יתגייסו. עוד היה תגיד לך, אני אומר לך בוודאי, כי הטענה שלה הוכרה כנכונה. כלומר, רצו שהחרדים יתגייסו, הם לא יתגייסו, יש מלחמה, יש מחסור בכוח אדם, אז שיתגייסו.
אתה יודע מה, יושב איתנו פה שילופרי,
שתוכיחה את עצמה כנכונה.
זה למה שלא הידיעה,
רגע, רגע,
שוב, מה ההבדל, מה ההבדל? אני הרי חושב שהם צריכים להתגייס. אני חושב שהרב יוסף לא היה צריך את הרב הראשי. אבל אני מבין שיש פה צד שני שחושב אחרת, בסדר? עכשיו אני יכול להגיד, יאללה, אז מה אכפת לי שהוא חושב אחרת? אני לא
שיצא שם את הדעתי. הוא מנצל מערכת קיימת.
נכון, זה בדיוק מה שחשבתי ברפורמה, מנצלים מערכת קיימת. זה מה שחשבתי, אני מסכים, באיזשהו מקום אני מודה. העניין קצת חושב ככה, שמנצלים מערכת קיימת. אבל אם אנחנו מדברים על השאלה, איך אנחנו יכולים לחיות ביחד, למרות שזה מה שאני חושב עליהם, ולמרות שזה מה שהם חושבים עליי,
אבל זה לא השאלה לנסות להגיע. השאלה היא לא חיים ביחד.
השאלה היא חיים ביחד. איך חיים ביחד? לא, 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 לגמרי חיים ביחד. שמה זה היה אירוע, שמה זה היה אירוע.
האירוע הזה התחיל משבירת כלים שלו. האירוע הזה התחיל מזה שהוא, כדמות ממלכתית, רוחנית, מרכזית במדינה הזאת, אמר my way, או שאני הולך מפה.
האירוע הזה, האירוע הזה.
עכשיו, אבל בגלל...
זרק לנו את הסיר בפרצוף.
אבל עוד היה בגלל שאף אחד לא ילך מפה, בסדר? הם לא ילכו מפה, אז אני חושב שצריך כן לחשוב שנייה איך אנחנו... בגלל שאנחנו כבר פה ביחד...
מכריזי הרפורמה היו מכריזי הגיוס לכולם, שסבבה, שוב, אני תומך בזה. אני תומך בזה, אבל אני אומר,
עכשיו... איך אנחנו עושים את זה ולא שוברים את הכלים?
כן, איך אני מייצר את זה? יש פה, והפעם זה באמת, כאילו, הפעם זה, אני מסכים, כאילו, הפעם זה באמת נושא שהוא משמעותי, שאנחנו חייבים לתקן אותו. את הרפורמה אני גם חושב שצריך לתקן, אבל נגיד, נניח המערכת המשפט מכונה להיות, מדינה יכולה להיות טיפה קצת מוזרה ומעוותת. זה באמת, קצת. אנחנו חייבים, זה יותר מקצת, אתה יודע מה דעתי בנושא הזה, כבר עלה פה, אבל בנושא של הגיוס, אני מסכים, אנחנו חייבים את החיילים האלה, אבל דווקא כי פה אני חייב פתרון, אני צריך לראות איך אני עושה את זה איתם, זה לא יקרה אחרת.
אני, גם אני הקטן מצטרף לכל הנעל.
אני חושבת ש... טוב, אין לי כבר, אני יכולה לצעוק עליכם מפה.
לא, כי ישר להיות...
רגע, 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 רגע. אבל אתה יודע מה, אני מדבר על ידיעה שאתה כתבת השבוע, בסדר, יאללה, יקר שילופרי. אתה כתבת השבוע בבית ידיעה, שלא נגע לי ללב בכלל, על איזשהו קורס חרדי, שמשלמים להם כסף, שמשלמים להם כסף לרכוש מזון, שחוזרים כל ערב הביתה, אבל באזור שיש בו, שמתקיים הקורס הצבאי שלו, שמקדם אותם בחיים, אין להם באמת מקום לרכוש בו את האוכל שהוא בקשרות מספיקה. עכשיו, כנראה באמת שהם קמים מאוד מוקדם, והם לא מספיקים להכין לעצמם סמיץ' ולחתוך לעצמם תפוח, ויש פה מצוקה. פשוט השבוע, אדם יקר לליבי, הגדיר את עצמו, את מצבו הפיזי, כ-30% קבנוס, אחרי כמה חודשים בעזה. אז עם כל הכבוד, באמת, לסבל החרדי, עם הכשרות של הסנדוויץ' שלו, באמת עומד בסטנדרטים שלהם, אנחנו פשוט באמת במקום שאי אפשר לשמוע את זה. אי אפשר לשמוע את זה, הסבלנות היא אפס.
אבל מה שיקרה פה, מה שקורה פה זה שבאים כבר אנשים שהם עברו את השלב ההתנגדות, האישי והקהילתי והמשפחתי.
אבל לא נתנו להם את הסמבית שהם רצו.
לא, סליחה, אני כשאני התגייסתי לצבא שאלו אותי,
את הרעש שהיה על זה
שצמחוני או רוצה אוכל זה והביאו לבד.
זה המצב. זה המצב.
חייל טבעוני מקבל נעליים שאין בהם אור. חייל צמחוני מקבל איזה...
תפציצו את הבניין.
הלאה. עוד על כך, בהמשך השבוע, שילופרי תכתב לנו טור מרגש על מה הידיעה שלו הייתה ראויה, עוד היה תענה לו, יהיה פולמוס, יהיו קליקים, כולם ייכנסו.
לא, לא, רגע, הידיעה הייתה ראויה. עכשיו, מה היא אומר עם המורים?
לא, עורך האתר פה קבע את כניסת הידיעה לאתר, אני רק...
חברים, צריך לשמוע עוד עצמנות, עדיין לא דיברנו על האוסקרים, סתם. הודיה קריש חזוני, אנחנו נחזור אלייך, הפעם בעצמנות על אנשים אחרים לגמרי. בשבוע האחרון, במסגרת הדיונים על משא ומתן, ההקמה של הנמל בעזה, מצב האומה של הנשיא ביידן,
המזח
מול עזה, שאגב נתניהו טען שזה רעיון שלו.
כן,
בסדר גמור. אנחנו ראינו מין מצב של דואליות קיצונית ברמות מהבית הלבן, שמצד אחד בבוקר ביידן אומר, הכל אשמת ישראל, פויה ישראל. הם הורגים פלסטינים או משהו כזה. ואז בערב המל"ל בא ואומר, ג'ייק סליבן בא ואומר, הכל אשמת חמאס, חמאס לא רוצים הפסקת אש, הם זה... מה הבית הלבן רוצה מאיתנו, והאם זה בכלל משנה בשלב הזה?
והאם ביידן מודע למה שהוא אומר?
אז האמת...
כשאני אומר הבית הלבן, אני לא מתכוון ביידן, כן.
אז אני אצטט מכתבה שתתפרסם בשבת הקרובה במקור ראשון, רעיון עם שגרירנו באום גלעד ארדן, שאומר ככה, הוא אומר, אני מאמין לביידן לנאום שהוא נשא בתחילת הדרך. הקישקה שלו, כמו שאומר ארדן, הוא עם ישראל, והוא באמת מבין את הצורך במטרת מיטוט חמאס. הוא נמצא בקמפיין. הקמפיין קשה, הוא כל יום מפסיד נקודות בקמפיין, בגלל שהוא תומך בישראל. ולכן הוא מתעל את זה להטפות מוסר מאוד מעצבנות, ומאוד צדקניות, ומאוד בלתי נסבלות מולנו, וגם צעדים שבסופו של דבר מעריכים את המלחמה ומפריעים לנו למוטט את חמאס. אז אפשר לחוס ואפשר להתעצבן, וראינו באמת גורם מדיני בכיר שביום שלישי בערב הוציא הודעה שדי שברה את הכלים מול הבית הלבן.
גורם מדיני בכיר?
אבל גורם מדיני בכיר.
מי זה?
הכי בכיר. זה? הגורם הכי בכיר.
הגורם במסכה, אולי נעשה...
הגורם הכי בכיר. אבל באמת, בסופו של דבר, מנקודת המבט המדינית, אנחנו לא חיים בוואקום, בעל הברית המרכזי שלנו הוא ארצות הברית, ואנחנו אכן מול ממשל ביידן, יש לנו הרבה... ביקורת על איך שהם מנהלים את העניינים, ואנחנו חושבים שהם יכולים להתנהל בצורה הרבה יותר יעילה ממנה, אבל זה מי שיש לנו בעולם כרגע. זו המציאות.
עם חברים כאלה, סתם, גדעון, מה יש לך להוסיף?
אני בניגוד לארדן דווקא לא כך מאמין לביידן ההוא של ההתחלה, אני חושב שהיה באמת, היה לו איזה, היה פה איזה פרץ רגשי, ואני לא זוכר מזה שאמר את זה מאוד יפה, ש... עכשיו שמעתי את זה מרוחנו, מאלעד טנא, שהוא גם שמע את זה ממישהו לדעתי, האמריקאים לא חוו את החוויה שאנחנו חווינו. זאת אומרת, היה איזשהו רגע מסוים, הם ראו את ההתחלה, ראו את זה, אבל בסוף אנחנו נמצאים, אנחנו כולנו עדיין חווים את השבעה באוקטובר. זה מלווה אותנו, את ביידן זה כבר לא מלווה.
אני אגיד לך משהו יותר עמוק על זה, שאמר לי פרופסור ארווין קוטלר לפני... כמה שנים, שהוא מומחה גדול לזכויות אדם, הוא היה שר בקנדה, שר המשפטים של קנדה. הוא, כי ביידן אמר השבוע, בריאיון ב-MSNBC, הוא אמר שביבי נתניהו מזיק, ראש הממשלה נתניהו מזיק, לישראל יותר משהו עוזר, לערכים שישראל מייצגת. ואז אנחנו חוזרים למקום של מה זה הערכים שישראל מייצגת. והוא באמת אומר, אני מבחינתי, ישראל היא עדיין מקור של זכויות אדם, של שוויון, ונתניהו הוא הבעיה. עכשיו, נכון, אני גם בעיניי כתבתי פה גם טור השבוע, שאני חושבת שזה הפרד ומשול פשוט לא נכון, יום אחרי זה גם לצערי נתניהו אמר אותו דבר, והרס לי את התזה, אבל זה לא היה תדרוך. אבל שבאמת, פשוט כרגע רוב העם בישראל, גם אם הוא לא אוהב את נתניהו הפרסונה, גם אם הוא חושב שצריך לקחת אחריות, גם אם מעט דברים, חושב אותו דבר, צריך להיכנס לרפיח, צריך לפרק את חמאס, צריך להמשיך במלחמה, צריך יותר...
העם בישראל רואה את התמונות בעזה, ושמח, זה לא מזיז לו. העם אמריקאי וביידן רואים את התמונות בעזה, ולפחות מוזר.
אבל שהשיפט בדעת הקהל הישראלית, היא מתרחשת כבר 30 שנה בערך, פחות או יותר, זזה, 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 מכיוון באמת שאנחנו חיים פה, ואנחנו רואים עוד פיגוע, ועוד פיגוע, ואנחנו מבטרים לפלסטינים, ועוד פיגוע, ואנחנו מציעים לפלסטינים, וחווים עוד פיגוע, ויש טרור, והטרור מגיע אלינו הביתה, והמשפחות השכולות הם אנחנו, ולכן זה לא שאנחנו פחות רגישים לזכויות אדם, אנחנו פשוט אומה שחווה וחוותה טרור בצורה מאוד משמעותית, זה נכון מאז 7 באוקטובר, זה נכון כבר מאז שנות ה-90 בערך, והעולם הזכויות אדם, רגע, מה קרה לכם? מה העניינים אתכם? מה קרה לכם? עדיין, זאת אומרת, יחסית לממשל...
אבל יכול להיות שבאירופה עוד כמה שנים, כשהם כבר התמודדו עם המוסלמים בצורה יותר משמעותית, אולי את אומרת משהו
יתעורר? זה כבר קורה, זה כבר קורה.
אתה רואה מה קורה בהולנד? יש דברים שכן, ויש עכשיו... דברים שיהיו עבודים, כי כבר באמת העולם המוסלמי כבר השתלט, כמו באירלנד, אתנו ש...
כאילו ברגע שהם השתלטו, אז כבר אנחנו מהצד השני פשוט, כאילו...
לא, אנחנו ב...
אנחנו יהודים, אנחנו נפסיד לא משנה מה.
אנחנו במיעוט בעולם הזה, אנחנו ב... כן, צריכים לדבוק באופטימיות, שהטוב ינצח, אבל...
בעזרת השם.
אנחנו קצת קצרים בזמן, אז נרוץ קדימה. אתמול היה יום לחימה מאוד מאוד קשה בצפון, מבחינת מה שראינו עד עכשיו. שילה פריד, האם אתה בתור כתב שבכלל לא קשור לתחום הזה, צופה מלחמה בקרוב?
אני לא יודע אם תהיה מלחמה בקרוב או לא, והשאלה קצת מפתיעה, אבל אני כן חושב...
כך אנחנו עושים.
שאם יש קונספציה אחת שחזרנו אליה מאז 7 באוקטובר, יש משהו ש... לאורך כל ה, נגיד שני העשורים האחרונים, נגיד ברמה החדשותית, אז כשיש צבע אדום בסדרות, אז אם יש זמן במהדורה, זה נכנס לידיעה השלישית, אם יש צבע אדום בנגיד אשקלון, אשדוד, הוא פותח מהדורה, נגיד מבזק הזה של 5 דקות הוא פותח, ואם יש צבע אדום בתל אביב, אז זה גל שידור מיוחד, ויממה עם כל הפרשנים ואלופים במיל באולפן. בתחילת המלחמה, אז כאילו כולם נורא דיברו על זה שצריך לקטוש את חמאס ושלא יישאר לו אפילו משגר אחד תקין, ועד אז לא חוזרים לסדרות ולא חוזרים לשום מקום, כי זה לא יכול להיות אפילו שבכלל יוכל לראות עלינו, וזה לא משנה אם זה סדרות או תל אביב. ונראה שאנחנו כאילו קצת חוזרים על זה לפחות ביחס לצפון, כי כאילו אם היו הזקות רק בשלומי ובקריית שמונה, אז נדווח על זה.
ובערבל רמשה.
ובערבל הרמשה, כן, כל פעם זה מוזכר בה. ובירקה גם היה קצת אצל ילדנו.
קיצור, תכף חזרנו, הטפטופים בצפון, לא מרצזים לאף אחד.
לא טפטופים, מעל 100 רקטות.
כן, כן, לא.
אז זה לא נשמעים, אבל כל עוד זה בצפון, אז זה כאילו לא כל כך מעסיק אותנו אלה שלא גרים באזור הצפון, ואנחנו צריכים להפסיק עם זה, כי אם נעבור על זה לסדר עם שזה בצפון, אז לא יודע תוך כמה זמן, אבל מתישהו זה יגיע גם לגבעתיים, ואז זה כבר יהיה כאילו נורא חמור, אבל צריך לזכור שזה חמור בכלל, זה חמור
גם בגלל הגבול. אז אני רק אספק, אם כבר כולם עושים את זה פה, להפנות למאמרי בשבת שעברה, במקור ראשון, חפשו פטין נבין מקסואל בגוגל, תגיעו.
יפה מאוד.
חושב שחפשו, תגלו למה.
אנחנו רק עם עוד כמה דברים קטנים שלא נוכל שלא להתייחס אליהם. גדעון, דונלד טראמפ וג'ו ביידן, שניהם הגיעו לרף הנציגים הנדרש כדי להיות בוודאות המועמדים למפלגה שלהם, כלומר יש לנו מועמד בן 78 מול מועמד בן 81. מה אתה אומר?
שמה גילנות בקולך. אני אומר שזה יפה לראות שלא רק המערכת הפוליטית שלנו משוגעת, יש גם מקומות אחרים. והדמוקרטיה חיה וקיימת.
עוד היה קריש חזוני, אופנהיימר זכה ב7 אוסקרים בטקס השבוע, וגם היו כל מיני דברים נגד ישראל, אבל זה פחות מעניין. מה את חושבת?
אני חושבת שזה, לא צפיתי, לא בו ולא בברבי, בגלל שזה סרט ארוך.
הם ראו את ברבי, אמרו זה לא, אופנהיימר לא צריכו לשרוד 3 שעות, אמרו טוב, אז כנראה שזה בסדר.
אופנהיימר סרט מעולה וכל הצופים צריכים לראות אותו.
והנאום האנטי-ישראלי היה עלוב, פתטי, זה West is next.
בתור יהודי אני אומר לך שהנאום הזה היה מעולה. סתם, חס וחלילה, יחסן. זה כל הזמן שיש לנו. תודה רבה, הודעה, תודה רבה גילון, תודה רבה שילה פריד, תודה רבה לכל המאזינים. אם אהבתם את הפרק הזה, תנו לנו 5 כוכבים בפלטפורמה האהובה עליכם. אם לא אהבתם את הפרק הזה, לא משנה, לא אמרתי כלום. תודה לאוהד רובינשטיין על העריכה, תודה לידי שלמה רבינוביץ' וליקיר רביז על הזולאי על ההפקה. את התוכנית הזאת, כמו גם תוכניות נוספות של מקור ראשון, תוכלו למצוא באתר שלנו, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל מקום שמשדר עסקתים. אני אלחנן שפייזר, שיהיה לכם שבוע עצים.
מקור ראשון, עסקתים.